היי, מה שלומך? אז איפה אני פוגשת אותך? האם הקלות בסגר עשו לך טוב? אם הצלחת להיפגש עם עוד משפחות או חברים? אולי קצת יותר רציות מהבית? אני אשמח שתשתפי, באמת. אפשר באינסטגרם שלי, אפרת מילן הדביר. אפשר בדף בפייסבוק שלי, ליצור מונטסורי בבית. ממש אשמח לשמוע. איך אתן עוברות את זה? חייבת לציין שאני קיבלתי פידבקים מהממים על הפרקים הקודמים, וזה מרגש אותי ממש. אני כל הזמן אומרת את זה, ואני חייבת לציין שזה פשוט מדהים, שעוד מישהו שחוץ ממני שומע את הדבר הזה. ולא רק זה, אני מצליחה לגעת. זה וואו גדול בעיניי, באמת. תודה רבה.
הגעת לפודקאסט, ליצור מונטסורי בבית של אפרת מילן הדביר.
אז על מה אני הולכת לדבר היום? קודם כל אני הולכת לענות על שאלה של קרן, תודה רבה ששאלת. השאלה שלה היא, האם מונטסורי זה הכל או כלום? שאלה נהדרת. בנוסף, אני רוצה לדבר איך אנחנו מכניסים פעולות כמו לסדר, להחזיר למקום, דברים שלרוב הורים דוחים לאחרי, לרגע אחרי, אחרי שהוא ירדם, אחרי שיהיה לדקה לבד או כל מיני כאלה. אז לדעתי יש חשיבות גדולה מאוד להכניס את זה ביממה תוך כדי הזמן איתם, כי זו הזדמנות לדוגמה אישית. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה מה זה הדבר הזה שנקרא כישורי חיים במונטסורי. בעצם תחום דעת ענק מדהים שהדבר המרגש הוא, החדשות הטובות להורים, זה שיש לנו את זה בבית כל הזמן, ואנחנו, מה שצריכים לעשות זה רק, מה שאנחנו צריכות לעשות זה רק לחשוף את הילדים אליו וזהו. אז יאללה, מתחילות.
אוקיי, אז קודם כל קרן, אני כל כך שמחתי ששאלת את השאלה הזאת, זו שאלה כל כך חשובה, כי בעיניי בשום דבר אין הכל או כלום. בעיניי כל אחד מאיתנו עושה בחירה הורית, מה אני לוקחת, איך אני לוקחת ועד לאן אני לוקחת, ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשה לשים את עצמי בתור אימא תחת איזשהו סרגל מדידה ולהגיד, אוקיי, אני צריכה לעשות הכל, 100%, 100% מהזמן. אני מזכירה שהתמונות באינסטגרם ובפייסבוק הן תמונות לרוב של רגע כפור, של הצלחה. אני ממש משתדלת לחלוק איתכן גם את הרגעי קושי, כי חשוב לי מאוד להראות גם את הצד של הקושי, כי לצד ימים טובים ורגעים טובים, יש רגעים של טנדרומים וצלחות שנשברות, כי יש קושי שפשוט אי אפשר להכיל. אז האם אפשר לעשות מונטסורי הכל או כלום? אני מאמינה בדבר כזה שנקרא Good Enough Mother. כן, זה מושג מדהים של ויניקוט, מי שמכירה, שפשוט אומר שאני חייבת להיות בחמלה כלפי עצמי. ואני חייבת להגיד תודה על מה שאני כן. אז אני רוצה להגיד תודה על מה שאת כן, קרן. על הדברים המופלאים שאת עושה עבור הילדים שלך. ותודה על מה שאת כן בעוד המון המון אספקטים אחרים בחיים שלך שהם לא רק הילדים. ואני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת בכלל שואלת את השאלה הזאת. את באה ואת אומרת, רגע, איך אני, האם שווה לי בכלל לעשות מונטסורי? אם זה, אני חייבת לעשות רק את זה ככה בצורה מאוד מושלמת, אז, ואם אני לא עושה את זה, אז אני עושה נזק? אז התשובה שלי היא לא. למה הכוונה? קודם כל, כל אחד כלפי עצמה. כמו שאני מסתכלת על זה עם הילדים, אני מדברת גם עלינו, האימהות וההורים, שכל אחד כלפי עצמה, כל אחד עושה את המקסימום שיכולה, נכון לאותה נקודת זמן. אז אני כרגע עושה את המקסימום שאני יכולה, בהתאם לקורונה, ואני קשה לי עם הרוטציות, ממש קשה לי. מצד שני, גם קשה לי עם זה שלא כל כך אני יכולה לצאת מהבית בצורה שהיא חופשית, חופשית ולהיפגש עם החברים הקבועים שלנו, כי במקרה הם חיסו את המשפחות שהם יכולים לפגש איתם, ואנחנו מחוץ לטווח הזה, כי מה לעשות? אי אפשר, אנחנו רחוקים מדי. עצוב, אבל מה לעשות? אז אני עושה את המקסימום שאני יכולה בהתאם ממה שיש לי. אני לא יכולה לעשות יותר. אז בוא נחשב ככה. אם אימא שרוצה לסיים מונטסורי בבית, והיא החליטה ללכת רק על השפה, ולהיות קשובה לילדים שלה, ולרדת לגובה העיניים שלהם, ולראות אותם, ולדבר איתם, וזהו. בלי לעשות תרגילים, או להציג משחקים בצורה מסוימת, עושה רק את זה. אני אומרת דיינו. כי עושה משהו, זה נהדר. אם אימא החליטה לעשות התאמת סביבה בבית, וזה כל מה שהיא יכולה לעשות, והיא עשתה בית יחסית נגיש, והיא נתקעה איפשהו בדרך כי היא לא מגיעה לזה, או לא משנה מה הסיבות, זה לא כל כך לא משנה. אני אומרת דיינו, בדיוק היה פסח. כן, לגמרי דיינו, כי כל דבר שאני עושה, שהוא לטובת הילד שלי, זה נהדר. ואני גם מאמינה שכל אחד מאיתנו, היא נמצאת באיזושהי דרך. ואני גם מאמינה בדבר כזה שהכל הוא מדויק. אם אני רוצה לעשות יותר, אז, ואני אזמן את זה, זה יקרה. איך המשפט הזה הולך? אם אני מוכנה ללמוד, המורה מגיעה. אז זו בעצם התשובה לשאלה שלך. אני מקווה שעניתי ואני ברורה. כי באמת, מונטסורי זה דבר ענק, ולהסם את זה 100% מהזמן, זה מאוד מאוד לא פשוט. לכן, אני חושבת שכל אחד צריכה להגיד תודה על מה שהיא כן מצליחה לעשות.
כשמתייחסים להכל או כלום, בעיניי, עדיף אם מיישמים קודם את הבסיס. הרבה פעמים המדפים המתרגלים מאוד נוצצים, ומה שאני רואה הרבה שמתחילים משם. בליוויים שלי וגם בקבוצה, אני ממש משתדלת לתת דגש. תתחילו מהבסיס, כמו שאמרתי קודם. אז תתחילי מהשיח. מהשיח המכבד, מהגובה עיניים, תתחילי מהתאמת הסביבה. ואז אם קשה ורוצים לעצור ולא להמשיך יותר, אין בעיה. חשוב מאוד הבסיס. הבסיס הוא המקור, הידיעה וההבנה של מה זה מונטסורי בכלל. אז אם כבר הולכים על חלק ממונטסורי, כי באמת, כמו שאמרתי, זה חתיכה דבר ענקי, אז בואו נתחיל מהבסיס. זה המסר שלי היום.
ותודה לאל, אני באמת אסירה תודה על הקבוצת פייסבוק ועל על הפודקאסט הזה ועל כל הדרך שאני יכולה להעביר את הידע הלאה כדי לאפשר לכמה שיותר אמהות לדעת, לקבל כלים ולהשם את זה כמה שיותר, כמה שהן יכולות, כל אחת כמה שיכולה. אנחנו נעבור על מה שרציתי לדבר עליו, בעצם זה איך מכניסים את הנושא של הניקיון וסדר. עכשיו יש כאלה שכמוני, שסדר וארגון וניקיון זה לא משהו שבא בטבע, זה לא משהו שגדלתי איתו בבית, אז אני עושה את המקסימום שאני יכולה, בדרך כלל מדשדשת, אפרופו אם אפשר הכל או כלום, ועבורי זה ממש עבודה יומיומית. ועבורי ניקיון זה לא משהו שהוא נמצא לי בתודעה קבועה, אני ממש צריכה לעבוד כדי שזה יהיה בתודעה. אז יש כאלה שהניקיון והסדר הוא במקום ראשון, ואין כזה דבר שהבית לא יהיה מסודר או נקי. וזה מאוד ברור ומאוד חשוב, ואי אפשר להתקדם לסדר היום בלי שהבית לא יושב ומתוקתק. דרך אגב, אם זה לא ברור, אני מקנה בסוג השני. אז בשני הסוגים יש את העניין של בואו ננקה בלי הילדים. כי אני רוצה לעשות זה בצורה שלי, או נוחה לי, או אני רוצה שזה יהיה בצורה מדויקת, אני רוצה שזה יהיה מהיר יותר, או שוואו, גם ככה לא בא לי לנקות, לעשות זה ביחד עם ילדים, אז בכלל סיוט לא בא לי. או שאני ממש אוהבת לנקות, זה הרגע תרפיה שלי לעצמי, אני רוצה לעשות זה לבד עם עצמי. אז כל אחד תגיד איפה היא מזהה את עצמה בדבר הזה. אז איך בעצם אנחנו משלבים את הילדים שלנו בתוך הדבר הזה, ולמה גם? שאלה מאוד חשובה, למה? הרי אולי אמרתי את זה בפרקים הקודמים, המטרה של הדבר הזה מונטסורי זה לאפשר לילדים שלנו לגדול וללמוד בתקופה של המוח הסופג, שזה גילי לילדה עד 6, ובתקופה של הרגישות לסדר, שזה גם נטייה טבעית וגם תקופת הרגישות. והתקופה הזאת היא קצרה, היא זמנית, היא עוברת. ובא לי מאוד, אני אישית בתור אימא, לאפשר לילד שלי להתפתח ולסגשג כמה שהוא יכול בתוך הטווח הזה. אז איך אני אעשה את זה? קודם כל דוגמה אישית. מה הכוונה? בואו ניקח רגע קטן מהזמן. נתחיל בקטן, ולא בגדול. רגע קטן מהזמן, היום אביעד רצה מלוא. הצעתי לו אם הוא רוצה לחתוך איתי. הוא הגיע קרוב אליי, גרר את השרפרף שלו, נעמד על השרפרף, הבאתי לו כף, סידרתי את המלון בצורה כזאת שהוא חתכתי את המלון לשתיים לפני שהוא הגיע. סורי, אני לא זוכרת את כל השלבים בעל פה, אני מתנצלת. ואז החצי מהמלון היה מונח מצד ימין, צלחת ריקה מונחת מצד שמאל של המלון, ויש כף, שאיתה אפשר להוציא בעצם את הגרעינים ואת המיץ שיש בתוך המלון. ובשלב הזה מה שקרה, שהתחיל לצאת כל מיני גרעינים ונוזלים מחוץ לטווח העבודה שלו. מה שקורה זה מלכלך. עכשיו ראיתי את זה, נשמתי, כי זה התפקיד שלי בתור הורה. אני מזכירה, אנחנו לא מתקנים, אנחנו מדגימים. אז אמרתי לעצמי, עשיתי לעצמי mental note, שמאוד חשוב לי שאחרי שנסיים לחתוך ולהכין את המלון, שאנחנו ננקה את האזור. ולא נשאיר את זה לאחר כך. כי מה שיקרה, אם זה יישאר לאחר כך, רוב הסיכויים שהוא כבר יהיה מאוחר, הולך לישון ולא יהיה לו כוח להתעסק בזה. אז גם אם זה אומר שאני רגע עוצרת ועושה את זה, הוא לא שותף, אבל אני עוצרת ועושה את זה, וזאת הדרך שלי, של הדגמה. אז באמת, הוא סיים להוציא את כל הגרעינים, ואחר כך הוא הפך את המלון והוא התחיל לחתוך אותו, ואז היה מוכן ללכת לאכול, לקחת את הצלחת ולכת לאכול, ואז אמרתי לו, רגע, 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 אתה זוכר, אנחנו צריכים לנקות, כי תראה, נהיה פה דביק ולא נעים, הזזתי את הצלחות שנייה הצידה, וממש הראיתי לו מה אני עושה, את כל השלבים, כדי שהדברים לא יעברו מעליו, כדי שבאמת הוא יראה את זה. בלי הרבה דיבורים, לקחתי את הקרש חיתוך ואת הסכין, והעברתי את זה לקיור, כדי שנוכל לשטוף את זה. והבאתי סמרטוט, והרטבתי את זה. עשיתי את כל הפעולות האלה בצורה מאוד איטית, ומאוד ברורה מולו, כדי שיהיה לו קל לראות ולהבין מה קורה פה. הרי, למה אני עושה את זה איתי? תזכרו, ילדים שלנו, הם לא נמצאים, המוח שלהם הוא לא נמצא במקום שלנו. המוח שלהם עדיין לא בשל לגמרי, הוא עובד ומתפתח כל הזמן. זוכרות את המשפט הזה של קביצת דילה? אז זה לא סתם, הם כל הזמן טוענים גרסה חדשה. כל הזמן מתפתחים עוד ועוד ועוד. אז עבורו אני חייבת לעשות את הפעולות לאט וברור כדי שהוא יראה מה אני עושה. עכשיו, אני לא יוצאת מנקודת הנחה שעכשיו מפעם אחד שעשיתי את זה, זה יהיה ברור בדיוק כל השלבים. אני כן יודעת שאני חייבת לעשות את זה שוב ושוב ושוב, חזרתיות, זה עיקרון שנדבר עליו בהמשך, אז אני חייבת לעשות את זה שוב ושוב ושוב כדי לאפשר לו לראות את זה, כדי לאפשר לו להבין מה הם השלבים. נכון שיש לו תרגילים על מדפים, ונכון שגם שם אנחנו עושים את הדבר הזה, אבל זה אחרת כאשר כשזה קורה בתוך החיים, זה הרבה יותר מרגש ומשמח. הוא כל כך רצה את המלון, הוא כל כך רצה להיות שותף. הוא עשה בעצם בחיים האמיתיים את התרגיל העברה המהמם הזה, שרק בזכות זה שהיד שלו כבר מיומנת, והוא יודע לעשות את זה, והוא מצליח כל כך טוב. כל זה בזכות זה שזה פשוט קרוב אליו ומרגש אותו וחשוב לו, ולכן הוא רוצה להצליח בזה. נכון שזה גם קל יחסית, אבל לא קל מדי, הוא היה ממש צריך לעבוד שם, כי זה לא פשוט לעשות את הפעולה הזאת, בטח בטח לא עם כף גדולה, ומלון ענקי, והוא זז ומחליק, כל העבודה הזאת הייתה שם המון השקעה. אז בעצם זה יושב תחת קטגוריה של כישורי חיים, ושם, אם אני עוצרת הרגע, בזמן שהוא כולו שמח ורוצה, ואני אומרת לו, רגע, תראה, הכל נשפח, בוא ננקה שזה לא יהיה דביק. עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או שהוא יתלהב ויגיד, כן, ייי, וירוץ להביא סמרטוט, או שהוא לא יהיה בעניין. שתי האופציות הנהדרות, לא לשכוח את זה. כי בשתי האופציות יש לי את ההזדמנות, אחד, הוא ינקה לבד, שתיים, הוא יקבל את גם ממני. ושתיהן נהדרות. אז זאת ההמלצה שלי. להכניס את זה בתוך היממה שלכם בזמן שאת עושות. אני מבינה שזה לא פשוט. אני ממליצה, לא סתם, סיפרתי לכם, רגע מאוד מאוד קטן מהחיים, ולא הלכתי על כל היממה, וחילקתי אותה לאיזשהם קטגוריות, ונכניס את זה פה ופה ופה. אני מאמינה שהכל צריך לעשות בשלווה וכיף. תחשבו על היממה שלכם, תחשבו מה הדבר שהוא הכי אוהב לעשות, ותחשבו איך שם אתם מכניסות את זה בתוך השלב, ולא משאירות את זה לסוף לאחר כך. ככה בדיוק מדגימים, בדיוק כמו במשחקים. רגע, שנייה. הילד סיים לשחק באיזשהו משחק, הוא רוצה מאוד סיים להרכיב פאזל, הוא רוצה מאוד לעשות משהו אחר. אז אני מזכירה, יורדת לגובה העיניים, מחייכת, היי, תראה, הפאזל פה בחוץ, בוא נחזיר את זה ביחד. ואני עושה את זה מתוך כיף ומתוך שמחה, ואני מזכירה לעצמי שהמטרה שלי, אני מגדלת פה איזשהו מבוגר, שאני ארצה לבלות איתו ולדבר איתי, ושירצה לדבר איתי. אז אני מדברת עליו בכבוד, ואני מזכירה לו את זה מכל הלב. ואם קשה לו, אז אני עוזרת לו, כי זה כיף לקבל עזרה. גם אני רוצה, כשאני מבקשת ממנו עזרה, שהוא יגיד לי כן. זו הרגשה הכי טובה שיש, שאתה אומר, וואו, אני ממש אשמח שתכין לי קפה לבן זוג בסוף היום, והוא קם בשמחה ומכין לך קפה. איזה אושר זה. בקיצור, זה אפשרי, עושים את זה בקטן, ומתחילים רק ממקום שאת מרגישה אותו בנוח ועושה לך טוב בלב. לא הייתי מתחילה מבואו ננקה את כל הבית, או כל מיני כאלה, למרות שגם זה יש ילדים שיעופו על זה. להכיר את הילד שלך ולבדוק מה נכון בשבילכם בסיטואציה של המשפחה שלכם. הדבר המדהים בתוך הדבר הזה, מה שקורה, ומי שכבר מסודרת מאוד ועושה את זה לבד אחר כך, אז יהיו רגעים מסוימים שאתם תעשו את זה ביחד. ולאט לאט הרגעים יתרחבו ואת תראי שאת תוכלי ליהנות מהזמן הזה ביחד גם איתו בניקיון. כי נוצר שם קשר. יש שם רגעי עושר. פתאום עולם פנימי גדול מתגלה. פתאום הילד שלנו חולק איתנו איזשהו משפט או מחשבה או רעיון. ואנחנו פתאום קולטים שאנחנו מדברים עם מישהו, עם בן אדם אמיתי. וזה לא איזשהו ילד קטן ש... כרגע אל תפריע לי כי אני מנקה, ואני לא אומרת את זה במקום שיפוטי, אני באמת באמת אומרת את זה כי זה נכון, כי זה קשה להכיל את הדבר הזה, שאני עכשיו רוצה להיות בתוך הפעולה שלי, אני רוצה להתחיל ולסיים אותה עד הסוף, אני לא רוצה שיפריעו לי. אז במקומות האלה של יציאה מאזור הנוחות, נולדים דברים מדהימים, ואני ממליצה, ממש מזמינה אותך לעשות את זה. אני לא סתם אומרת ומבקשת כל פעם שתגיבו, אני אשמח לשמוע פידבקים אם עשיתם את זה ואיך זה קרה. גם אם היה טוב וגם אם לא היה טוב. אוקיי. אז דיברנו, אז ענינו על שאלה של קרן ודיברנו על מה זה הדבר הזה כישורי חיים? למה התחום הזה קיים במונטסורי? מה המטרה שלו? כישורי חיים זה הכי מדויק, זה החיים. החיים שלנו מלמדים אותנו לעשות המון המון פעולות. בעבר, לפני שהיו המון מסכים, או אפילו מסך אחד, שחילה את כל זמננו, ואני אומרת את זה באהבה, אני מודה שאני אוהבת את המסך, אני אוהבת את הפלאפון שלי, עם הפייסבוק והאינסטגרם והוואטסאפ, שאני מצליחה לתקשר שם עם המשפחה והחברים ו... עבורי המסך הוא דבר מדהים, אני מצליחה לגעת באנשים, אני מצליחה ללוות משפחות, אני עושה המון המון דברים נהדרים עם המסכים שלי, ולא בהכרח דברים שליליים. ועדיין, לפני המסכים, החיסרון של המסך, זה לפני שזה בעצם, הילד נמצא מול המסך ועסוק שם, ולא פנו לעשות דברים אחרים, ואנחנו אומרים, רגע, אני אעשה. אני אעשה, לא נורא, תשב, תנוח, אני אעשה, זה בסדר. מה שקורה זה כזה דבר. בהתחלה הם קטנים מדי, ואנחנו לא סומכים עליהם. כי הם קטנים מדי, והוא לא יכול, הוא לא מסוגל, אז לא צריך, עזוב, אל תעשה. ואז קורה רגע, ופתאום הם גדלים. מתי זה קורה? כל אחד, והמשפחה שלה, והבית, ומה שהם רגילים, פתאום יש רגע ש... רגע, אולי, למה בעצם הילד שלי לא יודע לעשות את זה? מה קרה? אתה ממש גדול. אתה בן 10, אתה בן 6, אתה בן 15. איך אתה לא יודע לתלות כביסה? איך אתה לא יודע לשטוף כלים? איך אתה לא יודע לשטוף רצפה? מה נסגר איתך? ופה זו אחריות שלנו, אחריות הורית, ללמד את הילדים שלנו את הדברים הבסיסיים של החיים. קודם כל, כי הם צריכים לדעת את זה בשביל החיים. איזה כיף זה ללמוד את זה בגיל קטן, להיות שותף פעיל בבית, ולתת יד אמיתית. בבישול, בניקיון, בקניות בסופר, בהכל, תחשבו על הכל. אז קודם כל החלק הזה. והחלק השני, שבעצם המטרה של הדבר הזה זה לאמן אותנו, את הגוף שלנו ואת המוח שלנו ואת הנפש שלנו. כמה, מה הדבר המדהים שקורה כשאנחנו עושות פעולה סיזיפית? לא יודע, דמייני את עצמך, מה הפעולה הסיזיפית שאת עושה, ופתאום זה לוקח אותך למחשבות. כל אחד ידמיין את הפעולה שלה. יש כאלה, יש חלק מאיתנו שאנחנו לא אוהבות את התחושה הזאת שרגע שנייה אני צריכה לעצור ולחשוב, לא תמיד זה מחשבות טובות. חלק מאיתנו נהנות מזה, כי אנחנו פתאום או הולכות למחשבות באמת, הולכות לחשוב דברים מעניינים ולפתור כל מיני סוגיות בראש, או שאנחנו רוצות לשמוע פודקאסט. אולי מישהי מכן עושה עכשיו את הפעולה הסיזיפית הזאת ושומעת את אפרת ברקע, מדברת, וזה דבר שהוא נפלא. או אולי פתאום, לא יודעת, בזמן שאנחנו בעבר, כשהייתי קטנה, אני זוכרת, והיה צריך לברור אורז עם סבתא שלי. אני חושבת שזה אחת הפעולות היחידות שהורשיתי להיכנס למטבח ולברור אורז עם סבתא שלי. כל הדברים האחרים כמו בישול ואפייה ודברים אחרים לא הורשיתי ואסור היה לי ולא. אז הפעולה הזאת של לברור אורז, כמה משמעות יש בה? אחד, הילד מרגיש משמעותי, כי הוא עושה משהו שהוא לטובת הבית. שתיים, יש שם עבודה, אני צריך לשים לב, רגע שנייה, אני שמה לב מה האורז זה תקין ומה האורז זה לא תקין, אני צריכה לזכור את הפעולות, אני צריכה לתכנן איפה אני שמה את האורז זה לא תקין, איפה אני שמה את האורז זה תקין. אני עושה שם פעולות פיזיות של ידיים, אני אחר כך צריכה להעביר את האורז לאיזשהו כלי, תראו כמה פעולות יש שם מדהימות של ילדים, כמה אימון יש שם, גם של היד, גם של הראש, של המוח שלנו, המון המון פעולות מאוד מאוד חשובות. אז באמת בעבר, לפני המסכים, מי שהורשה להיכנס לכל הפן של המטבח, וכל העניין של הניקיון, וכביסה, והכל, הצליח להתאמן. ואז מה שקרה, כשילד מגיע לבגרות, הוא לא צריך ללמוד את הדברים האלה, כי הוא חסר אונים. עכשיו אני בוגרת ואני יודעת, כי אני התאמנתי בזה כל החיים, ומעכשיו החיים לא תפסו אותי בצורה, אני לא מרגישה חסרת אונים וכלולסית בגיל 20 פתאום, שאני לבד ולא גרה עם אמא. אז כל אחד צריכה לשאול את עצמה, איך היא רוצה לפגוש את הילדים שלה בגיל 20, 15, 10, כל אחד, איפה היא רוצה שהוא יהיה. אז תמיד אני שומעת, גם אני בעצמי, כשהילדים שלי הגדולים היו קטנים, אני רוצה שהם יהיו משמעותיים, שהם אזרחים תורמים לחברה, אני רוצה שיהיה להם טוב, שהם מאושרים, אבל איך אנחנו משיגות את הדבר הזה? איך אנחנו משיגות את הדבר שנשמע מאוד רחוק, ואיך אני מייצרת ילד שהוא מאושר, ושהוא אזרח תורם בחברה ובמשפחה שלי. איך אני עושה את זה? אז שלב ראשון זה לאפשר להם לטעות, להתנסות ולטעות. כמה שיותר אני אפשר לילד שלי לטעות באמת, הוא יוכל ללמוד בעצמו, והוא יוכל להתפתח ולסמוך על עצמו, שאני טעיתי והנה אחר כך ניסיתי שוב, ושוב הנה הצלחתי. זה משהו שאי אפשר לקנות את זה. אם אני אומרת לילד שלי, אל תעשה כי אתה קטן, לא צריך אני אעשה במקומך, המסר הוא, אתה לא יכול, אני לא מאמינה בך. וואו, מילים קשות, אני יודעת. אבל זה באמת, זה המסר. תחשבו שבמקום העבודה שאני מגיעה אליו, שמי שה... לא יודעת, המנהלת שלי פתאום תגיד לי, לא, לא, אל תעשי את זה, אני אעשה את זה, את לא טובה בזה מספיק. איזה תחושה זאת? זו תחושה נוראית. מה זאת אומרת? אולי אני רוצה ללמוד. נכון, אולי אני לא יודעת, אבל אני רוצה ללמוד, תני לי לנסות. הרי זה המהות, בשביל זה אני פה, בשביל לעשות את התפקיד שלי, וללמוד ולהשתפר ולהתפתח, כי זה המהות של כולנו, אנחנו רוצים להיות משמעותיים. אנחנו רוצים ללמוד ולעשות את הדברים יותר טוב ויותר טוב, ולעבור לדבר הבא, וללמוד גם אותו. כי כל אחד מאיתנו פה, מסיבה מסוימת, כי אנחנו כולנו לומדים את החיים ולומדים על עצמנו, איך אנחנו יכולות להשתפר. אז הדבר הזה הוא מתנה לאפשר לילדים שלנו להתנסות ולעשות את זה בגיל, גם בגיל צעיר וגם להתפתח ולהתאמן. גם זה עושה דבר מדהים לביטחון העצמי שלהם. וגם זה מאמן את הגוף שלהם. דבר מדהים שמריה מונטסורי אמרה, שכדי כדי שהיד תוכל לעשות את מה שהמוח רוצה, היה צריכה להתאמן, היה צריכה להיות מספיק חזקה, הגוף צריך להיות מספיק חזק. שימו לב איך הילדים שלנו, פתאום הם רוצים להזיז דברים כבדים. לא, 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 אל תעשה את זה, זה כבד מדי. או לטפס גבוה, לא, 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 אל תעשה את זה, זה מסוכן. כל הדברים שהם רוצים לעשות, מה זה הדבר הזה בעצם? הדבר הזה נקרא המצפן הפנימי של הילד. ילד מגיע אוטודידקט לעולם, והוא רוצה, רק רוצה ללמד את עצמו, להתפתח, לעשות את זה יותר טוב. אז מה התפקיד שלי? איך אני יכולה לאפשר? מה זה הדבר הזה? כישורי חיים. שלב ראשון, לאפשר להיות פעילים בתוך הבית שלנו. דיברתי על זה קודם, נתתי דוגמה של סדר. ילדים מאוד אוהבים ורוצים להיות משמעותיים, בוא ניתן להם לעשות את זה. זה לגמרי אפשרי. בקבוצה, מה עשינו היום במונטסורי? יש אתגר מדהים. שאני בניתי אותו ביולי שנה שעברה, אם אני לא טועה. ויש שם משימות מאוד ברורות, שבע סך הכל, שעוזרות לעשות מיון והתאמת סביבה, ולעשות איזשהו תהליך עם עצמך, כדי ליישם מונטסורי בבית. ולמה אני מספרת את זה? כי בעיניי, כל מה כל אחד מאיתנו צריכה לעשות, זה ללמוד קצת, ולהבין את הדברים, וכדי ליישם את זה. אז זה אפשרי. אז קודם כל, אפשר לעשות את זה. לעשות את האתגר המדהים הזה. יש כמובן גם אתגר שאני פותחת כל תקופה. עכשיו האתגר הראשון, ועוד מעט התחיל האתגר, המחזור השני של האתגר. אני עושה את זה עם שירן דונה ביניסטי, שהיא שותפה מהממת בדבר הזה. ואנחנו בעצם מעלות סרטונים, וגם מלוות בקבוצה סגורה, אז מי שמעניין אותה מוזמנת לשאול ולהתעניין, ואני אשמח לענות על פרטים. לתת פרטים לכוונה. אז מה המטרה של הדבר הזה? למה בעצם, איך זה מתחבר לכישורי חיים? כדי לאפשר גם לי וגם לילד שלי תחושת הצלחה בתוך הדבר הזה, הייתי רוצה שהבית יהיה מותאם, שיהיה לו נוח להתנהל בתוך הבית. דיברנו על זה. שהוא ירגיש שהוא חלק מהבית והוא משמעותי. ואיך אני יכולה להגיד לילד שלי שהוא חלק מהבית והוא משמעותי? אני עושה את הסביבה שהיא מזמינה עבורו, שהגודל של הדברים מתאימים והגובה של הדברים מתאימים לו, והוא ירגיש שהוא חשוב. הדבר המדהים עבורי במונטסורי זה שאני לא צריכה לדבר הרבה. הפעולות שאני עושה, התאמת הסביבה, המשחקים שאני מגישה בצורה כל כך מזמינה ומעוררת רצון לשחק, התרגילים, הפינות עצמאות בבית, כל הדברים האלה קורים כי פשוט אני עשיתי את השינוי הזה, וזה מאפשר לילד שלי להרגיש אהוב. הברק הזה בעיניים, כשאביעד מתעורר אחרי רוטציה, והוא רואה דברים חדשים על מדפים, הוא מתרגש, הוא צוהל משמחה. זה שאביעד התיישב ליד השולחן שלו, ולא יודעת, במקרה הספציפי הזה, לפני כמה ימים, הוא השתמש במילה הזאת, הוא צבע בצבעי מים, וכשאבא שלו ניסה לדבר איתו, הוא אמר לו, אבא, אל תפריע לי, אני עובד. כל כך התרגשתי בשבילו. הוא מבין שהעבודה זה דבר מהנה ושמח, וזה דבר שעושה טוב. עבודה אצלו בראש לא מקושרת למשהו שהוא שלילי. היא מקושרת למשהו שהוא חיובי, ואני עושה את זה כי אני רוצה לעשות את זה, כי אני חייב לעשות את זה, כי אני מתרגש לעשות את זה. דבר מאוד חשוב, מונטסורי, לא להפריע. לאפשר לילדים שלנו לנסות, לטעות, לנסות שוב, בלי שאנחנו נתקן עבורם ונראה להם איך. הם יודעים הרבה פעמים איך לעשות. הם הרבה פעמים ימצאו את הפתרון יותר טוב מאיתנו, כי הם יודעים את הגודל של הגוף שלהם, והמוח שלהם עובד נהדר, והם רוצים לפתור את זה. לרוב, אפרופו כישורי חיים, דברים שקורים בתוך החיים שלנו, כמו להתלבש ועוד המון המון דוגמאות, זה דברים שילדים שלנו מאוד רוצים. הם רוצים להיות כמונו, כמו המבוגרים, הם רוצים להצליח, לנעול נעליים, לעשות דברים בעצמם. אז אם נאפשר להם לטעות ולנסות שוב, הם יתאמנו והם הצליחו. אבל אם אני אומרת, לא, 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 עזוב, אני עושים ככה, בעצם בלי שעשיתי איזושהי פעולה נוראית כביכול, נכון? לא, לא קיללתי ולא צעקתי, רק אמרתי משפט, אבל טפטפתי לילד שלי שאני יודעת יותר טוב ממני, ממנו, שהוא לא מספיק טוב. עכשיו, אני משתמשת במילים קשות, אבל הם לא, כי זה מה שהילד שלי מבין. הרבה פעמים, ככה גם גידלו אותנו. גידלו אותנו בצורה של גם באהבה, ונאמר הרבה פעמים, אני אוהבת אותך, את מדהימה, את כזאת יפה, כזאת מוצלחת. ואז לצד זה, לא, אל תעשי את זה, זה ייפול, זה יישבר, זה מסוכן, את לא יכולה. ואז המסר הוא מאוד לא ברור. רגע, אם אני כזאת מופלאה, מדהימה, אז למה אני לא יכולה לנסות לבד בעצמי לעשות את זה ולהתפתח? מה שהתוצאה של הדבר הזה, זה מבוגר שלא מאמין בעצמו. אני כמבוגרת, כדי להבין מה, כדי לסמוך על עצמי ולהאמין בעצמי, לקח לי המון זמן. למה? בגלל המסר הזה. זה לא משנה שקיבלתי המון אהבה, זה לא מספיק. האהבה הזאת שהיא נאמרת ועם חיבוקים ומגע, היא נהדרת, היא מדהימה. האהבה שהמסר שלה הוא על ידי שהוא בלי מילים בעצם, היא אחרת לגמרי. אם אני יורדת לגובה העיניים של הילד שלי ואני אומרת לו, תקשיב, אני מבינה שאתה ממש ממש רוצה לעשות את זה כרגע, אבל אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו כי, וכל אחד תשלים את החסר. וזה אני מתחברת פה לשאלה שעניתי בהתחלה. אנחנו לא חייבות להכיל כל רגע ורגע ביום את הצורך שלהם ולמלא אותו. ממש לא. אנחנו כן חייבות למצוא הזדמנויות. תזכרו, לא הכמות איכות. אז אם אני רוצה להכניס את הדבר הזה בתוך החיים שלי, אני מסתכלת עליהם ממש שלי רגע, ואני בודקת מהו הדבר שהכי יכול לעבוד במשפחה שלי, כרגע, נכון לעכשיו. ואני מכניסה טיפה, ואחר כך עוד טיפה. והטיפה הזאת עושה המון. היא עושה שינוי מאוד 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 גדול. אז מה אני בעצם מבקשת מכן? אני מבקשת מכן לסמוך על הילדים שלכם. לסמוך על הילדים שלכם זה משהו, זו בקשה ענקית. כי רוב הסיכויים שמשהו ישפך, משהו ישבר, או משהו שלא יעבוד כמו שאת רצית, או כמו שהילד רצה. ואז מה שאנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לאסוף את השברים. הנה עוד משהו כל כך חשוב בקישורי חיים, ומה זה מלמד, איזה ערך מדהים. כשמשהו קורה לא כמו שאני רוצה, כשמשהו נשבר או נשפח, מה עושים? מה עושים? האם אני יושבת ובוכה על עצמי ואומרת, וואו, הלך, לא יכולה יותר, אני לא אעשה את זה יותר כי זה נשבר, או שאני יוצרת רגע ומחליטה, אוקיי, כל מה שאני צריכה לעשות כדי להתקדם מעלה, אני צריכה עכשיו לנקות את השברים. וזה הכל. אז אחד הדברים החשובים בקושורי חיים, והמלצה שלי, כדי שזה יעבוד יותר טוב, זה להכין נקודה שהיא עצמאית ונוחה לגישה לילד שקשורה לניקיון, שנקראת פינת ניקיון. אפרופו אמרתי פינות עצמאות, אולי זה מושג שאתן לא מכירות. פינת עצמאות, הכוונה היא, זה משהו שהוא מותם לילד שלי, לידיים שלו, כדי שהוא יוכל לעשות את הפעולה הזאת לבד. הדוגמאות לפינת עצמאות הן פינת התלבשות, פינת הכנת נשנוש, אולי מקום לצחצח שיניים. עכשיו, זה לא חייב להיות בגובה נמוך, אבל זה כן צריך להיות נוח. שרפרף ונגיש, ושילד יכול בעצם לעשות את הפעולה הזאת בלי שהייתי שם בכלל. אני שוב מזכירה, זה לא אומר שעכשיו הילד שלי, ממחר, הכנתי לו פינת עצמאות לניקיון, והוא יודע לעשות את הכל לבד, והוא בכלל לא צריך אותי, והוא מסתדר נהדר. זה אומר שלאט לאט, הוא ילמד ויתאמן כדי להצליח לעשות את זה יותר טוב, ויש לו את הכלים לעשות. על ידי זה שהכנתי לו את הפינת עצמאות, הראיתי לו שהנה אני סומכת עליך, אתה יכול להיות שותף משמעותי בבית ולעשות את הפעולות שצריך כדי להצליח. ואיך אני עשיתי את זה? סך הכל, ארגנתי לך מגב עם ידית קצת יותר קצרה, שהרוחב שלו גם לא כל כך גדול, כדי שיהיה לך נוח ונגיש. הכנתי לך סמרטוטים שהם נוחים וסופקים באמת, כי בדקתי אותם. אולי חוררתי אותם כדי שהסמרטוט יוכל לעלות בקלות על המגב. הכנתי לך יאה ומתעתה בגודל של הידיים שלך. הכנתי לך דלי קטן. אני מונה כרגע כל מיני דברים שיכולים להיות בתוך פינת ניקיון. כל אחד ממליצה לחקור את העניין, יש את זה גם בקבוצה מה עשינו במונטסורי. אני חושבת שיש על זה פוסט בליצור מונטסורי בבית גם. בעיקרון, ברגע שארגנתי את הפינת הניקיון לילד שלי, הראיתי לו אהבה. באמת, בלי מילים. הראיתי לו שהוא משמעותי וחשוב. ואתן יודעות, זה לא חייב להצטלם כמו בפינטרסט ולהיות מהמם. עצם העובדה שיש שם את הדברים הברורים, והמקום הזה קבוע, באופן קבוע, נמצא באותו, נגיש ובאותו מקום ותמיד, ונוח להחזיר את זה למקום, זה מספיק טוב. זוכרות את המושג של ויניקוט, good enough mother, אמא מספיק טובה דייה, אז הנה, זה בדיוק זה. גם הדברים, אפרופו, הכל לא כלום, קרן. אם פינת ניקיון עושה את העבודה והיא לא מצטלמת יפה, היא בסדר גמור. אחלה פינת עבודה. באמת, זה נהדר. מה שחשוב לנו זה הפונקציונליות שהילד יצליח להשתמש בה והוא ירגיש חוויית הצלחה. כל השאר לא רלוונטי. אז דיברנו על כישורי חיים. אני מקווה מאוד שיכולתי לעזור קצת. עכשיו, משפט חשוב, אולי לא משפט, אבל אולי יותר קצת. מה זה בעצם כישורי חיים שהם לא בבית? כישורי חיים לא בבית, במסגרות, זה תרגילים שהוכנו והותאמו במיוחד לפי רצף מסוים, שהמטרה של הרצף לאמן את היד ואת הגוף של הילד שלנו, כדי שלפני שהוא מנסה את זה בחיים, ואולי נכשל ומרגיש מתוסכל, ינסה את זה על מדף. בגרסה קטנה ומותאמת לידיים שלו. לדוגמה, טיטו, או מזיגה של דברים, ועוד. אז עכשיו, במסגרת מונטסורית, יש מדפים. המדריך והמדריכה המונטסורים עושים תצפית על הילדים, ובודקים ומתאימים את התרגילים לילדים שיש בקבוצה שלה. בקבוצה בדרך כלל תלת גילאים, לדוגמה 3, 4, 5. זאת אומרת שיש, תמיד יש קטנים יותר, ויש גיל בינוני, ויש את הגדולים יותר. ואז בדרך כלל, כשהם לא מדובר במסגרת חדשה, הילדים הגדולים מלמדים את הקטנים. לא תמיד. לפעמים דווקא הקטנים, אם הם ממש חזקים במשהו, ילמדו את הגדולים, וזה מה שמדהים במסגרת, בדבר הזה שנקרא מונטסורי. אז אם אנחנו חוזרים רגע הביתה, אני לא מצפה עכשיו מאימא שגילתה מונטסורי להעמיד פתאום תרגילים מושלמים על המדפים. גם הסיכוי שזה יעבוד מושלם הוא לא כזה גבוה, כי אחד צריך לדעת איך לבנות תרגיל, שתיים צריך לבנות אותו מדויק עבור ילד שלך, וזה בכלל לא פשוט. צריך לא להתייאש ולבנות דברים אחרים כדי לראות מה עובד. הכי פשוט זה לאפשר לילד להיות שותף, וכל הזמן לתת לו קצת יותר, קצת יותר, קצת, דברים קצת יותר מאתגרים. אני אתן עוד דוגמה של כישורי חיים, ואיך אצלנו בבית זה התחיל מדבר מאוד פשוט. אני מאוד אוהבת להכין מרק בבית, וזו פעולה שאני זוכרת, שהייתי צריכה, אני זוכרת ממש את המחשבה שלי. עבורי, אני, בשביל שאני אוכל לעשות משהו עם הילד שלי, אני קודם כל צריכה לפתור את כל, ולחשוב ולפרק את הכל לשלבים, כדי שאני אוכל לנשום את זה לפני זה, ולדעת מבחינתי מה מצפה לי. ואז כשאני עושה את זה, אז יש לי כמה שפחות הפתורות ביחד איתו, ואז אני יכולה להכיל את זה. אחרת אני מרגישה שזה פשוט גדול עליי, ואני לא מצליחה לנשום בתוך הסיטואציה. אז אני זוכרת שרציתי להכין אותו מרק. אמרתי, אוקיי, אני רוצה להכין מרק קוסקוס, מה צריך בשביל מרק קוסקוס? גזר, דלעת, גישור, תפוח אדמה, הדברים האלה צריך לקלף אותם ולחתוך אותם ולשים אותם בתוך סיר, בצל גם, כן? אני, זה לא לחוס עליי, לא נתתי פה מתכון, לא זכרתי את כל הרכיבים של המרק. אז אוקיי, אז אוקיי, הילד שלי בן שנה וחצי לגמרי יכול להיות שותף בדבר הזה, אבל הוא קטנצ'יק, נכון? אז אוקיי, אז אם בתרגיל מונטסורי, קודם כל בונים תרגיל של קילוף ותרגיל של שחותכים איתו דברים ומתחילים רצף ומתחילה חותכים משהו שהוא רך יותר ואז מתקדמים הלאה, אמרתי אוקיי, אז הוא כבר עושה כל מיני דברים כאלה בבית, כבר שיתפתי אותו, אז בואו נעשה פעולה שהיא ממש מורכבת, שבעצם הכנת מרק זה תרגיל מאוד מורכב, אם נחשוב על זה, כי הוא בעצם המון המון שלבים, צריך לתכנן, צריך לשים, איפה, מה, למה. אוקיי, יחד עם זאת, אנחנו עושים את המרק הזה ביחד. זה משהו שהוא מרגש אותו ורוצה להיות חלק ורוצה להיות שותף, וזה משמעותי עבורו. אז מה עשינו? עשינו, הבאתי סיר לשולחן, והבאתי את הירקות, ושיתפתי אותו, והוצאנו את זה מהמקרר, חלק מהדברים, וחלק מהגלת ירקות, ואחד אחד הוא הביא את הדברים לשולחן. ואז אמרנו, רגע, אז צריך לשטוף אותם קודם, נכון? נכון. אז בעצם חילקתי את כל הפעולות האלה בצורה כזאת, כדי שהוא יכול להיות שותף. עכשיו, לזכור שקטנטנים קשה להם לעשות משהו לאורך זמן, זה ממש מעייף. אז אם הם מתעפים באמצע, לא להיעלב מהם ולא לחוס עליהם, אלא לקבל את זה באהבה, נגיד, אוקיי, אין בעיה. אני ממשיכה לבשל, אתה יכול לעשות א' ב' בשמחה. אז איך אני שיתפתי אותו מעבר לזה? חתכנו ירקות ביחד, הוא חתך לצידי. בהתחלה, בשלב הראשון שהוא היה בן שנה וחצי, הוא פשוט, אני חתכתי את הירקות כי היה קשה לו מאוד, והוא חתך אולי רבע דבר. אני זאת ש... ואז הוא הביא את הירקות לתוך הסיר מהקערה, שלב שהוספתי הקערה. תחשבו רגע כזה דבר. אם אני מכינה מרק לבד, אני עומדת לשנייה ליד השיש, אני מהר מהר מקלפת, משתמשת באיזושהי צלחת שם שמזמינה, זורקת ישר לתוך הפח ושוטפת את הירקות במקום ומכניסה אותם כבר ישרות לסיר. אני לא צריכה שלבי ביניים. למה? כי אני בת 43 עוד רגע ואני יודעת וזוכרת את השלבים בעל פה. ילד לא יודע את השלבים בעל פה, אני אמורה ללוות אותו באור, במקום הזה ולאפשר לו להוסיף כמה שלבים שהוא צריך כדי להקל עליו. עכשיו, דיברנו שילדים רגישים לסדר, והם צריכים שדברים יהיו ברורים מאוד. אז בשביל ילדון קטן, צריך להוסיף קערה. קודם מעבירים את כל הירקות לקערה, ואז אחרי זה מהקערה מעבירים לסיר. אז הוא עשה את העברה עם הפעולה לסיר. הנה, בבקשה, תרגיל כישורי חיים שקיים בגנים מודוסוריים, העברה עם יד מלאה של מקערה לקערה. בבקשה. והנה, הצגנו את זה בבית בגיל שנה וחצי, כחלק מפעולה שלנו, שאנחנו עושים אחד לכמה ימים, הכנת מרק. בבקשה. שלב שני, היה צריך למלא את הסיר עם מים. מה אני עושה? מביאה את הסיר קרוב לברז. ספציפית לי יש ברז גמיש, אז בכלל אני פשוט מובילה את הברז פנימה, פותחת מים, מתמלא, נכון? ידעתי שמאוד רוצה להתעסק עם העברה של מים. אז אפשרתי לו. הבאתי קנקן קטן, נתתי לו, פתחתי את הברז בעצמי, כי זה היה קשה לו לתכנן את כל הפעולות האלה ביחד. זה מילינו את הקנקן והוא מילא את הסיר לאט לאט. זה לקח הרבה יותר זמן מאשר שאם הייתי עושה את זה לבד. ברור, לגמרי, מבינה. ועדיין הייתה שם הצלחה, הילד היה ברק בעיניים, מילינו, ואז הנחתי, שמתי את ה... עימדתי את הסיר על הגז, והדלקתי אותו, והוא ראה את כל הפעולות. לאט לאט הדברים השתדרגו, הוא גדל, הוא התחיל לחתוך לצידי את כל הירקות. הם לא נראו בהתחלה מהמימים, כן, הצורה שלהם הייתה מצחיקה מאוד. קיבלתי את זה באהבה, כי מה יותר חשוב לי? הערך של זה שהילד שלי לצידי לומד איך לעשות את הפעולות, או שהירקות יהיו מושלמים בגודל. זו שאלה שאתן צריכות לשאול את עצמכן. אתן מכינות משהו כרגע שמאוד חשוב לכן, התוצאה שתהיה מושלמת בצורה מסוימת, אז לא הייתי משתפת את הילד. הייתי מתווכת לו את זה בצורה שהיא כמובן לא מעליבה, אלא בצורה שהיא... כרגע אנחנו לא נכין ביחד, אבל את פעם הבאה שאני אבשל את זה או את זה, אני אשמח שתהיה שותף שלי. ובינתיים אתה יכול לעשות, הנה עוד פעם, א' ב', בוא נציע לו אופציות. לאט לאט זה הגיע למצב שאביעד יכול מאוד, הוא כבר עושה דברים הרבה יותר מורכבים מזה, כמו הכנת דברים מתוגנים, לטבול אותם קודם כל בביצה ואז בפירורים, ואפילו להניח אותם במחוות. כן, ילד בן 3.5, אני שם לאורך כל הדרך, הוא מניח, אני מדברת איתו שזה חם, והוא צריך לשים לב, כי אם הוא יחווה והוא יודע מה זה. פעולות כמו כילוף, בפעם הראשונה שאביעד ניסה לקלף, הוא נחתך. זו גם שאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם את מוכנה שילד שלך יחתך ויהיה פצע, ואנחנו נצטרך לפתור את זה, איך פותרים כשיש פצע? אוקיי, פלסטר? או שזה ביקור למיון? אז פה אני חושבת שכל אחד מכן צריכה לשאול את השאלה, מהו הדבר, מהו קו אדום עבורי? איך אני משתפת את הילד שלי בכל מה שאני עושה בבית, ועדיין מרגישה ביטחון? אז אני... הזכרתי קודם כל את אזור הנוחות, והיציאה מאזור הנוחות מביאה דברים מדהימים, אז זה בדיוק זה. אז נכון שהוא נחתך בהתחלה שהוא כלף, והוא בכה, והוא מאוד עצוב, ושמנו פלסטר ודיברנו על זה, שיש שם ממש סכין, וזה יכול לחתוך, וזה באמת מאוד מבאס. ולקח לו קצת זמן עד שהוא חזר, אבל הוא חזר, והוא קילף שוב, הוא מוקלף, הוא נהנה מהפעולה, וייי, והוא שותף בעשייה בבית, ואנחנו מדברים, בזמן שאנחנו מבשלים ביחד, עושים פעולות אחרות, או עושים כביסה, או כל דבר אחר, אנחנו מדברים, הוא שואל שאלות, הוא חוקר, ודברים מדהימים קורים. אז אני ממש מזמינה אותך לעשות את הדבר הזה, לעשות את הצעד הזה לכיוון השיתוף של הילד שלך לתוך הפעולות של הבית. אם זה אומר להכין פינת ניקיון, ואם זה אומר לשלב אותו בעשייה של הבית. עכשיו נכון, אומרים שיש מתכונים שאפשר לעשות עם הילדים, זה נכון שיש מתכונים שיותר פשוטים. לא יודעת, הכנת שייק זה מאוד פשוט, ילד יכול לגמרי להכין. בצק, ילדים מאוד אוהבים להתעסק בזה. כל הדברים, יש המון המון אופציות. כל אחד צריכה למצוא מה נכון בשבילה ולזכור שלדמיין גם את הוורסט קייס סינריו, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. כל הבית יתלכלך, הכל יהיה קמח, מה יקרה? Okay, קודם כל לא כל הבית יתלכלך, הכל יהיה קמח, אבל יכול להיות שחלק גדול מהבית יתלכלך. היום מישהי ילדה פוסט בקבוצה מה עשינו במונטסורי, שהכינה פעילות סנסורית לילדה שלה של חול ירח, שזה בעצם קמח ושמן, ובזמן, ואמא הייתה צריכה ללמוד, והילדה הייתה עסוקה עם עצמה, ומה שקרה, שכל הספה הייתה מלאה של הקמח ושמן הזה. באמת, התלכלך, נכון. עכשיו, יש פה שתי הזדמנויות, שתי נקודות מבט. אחד, האמא הזאת, שהיא צודקת, זה באמת לא נעים לגלות כזה דבר. אופול, הנקודת מבט השנייה, הילדה הזאת חקרה מה הדבר הזה עושה. ואיך הוא נראה על כל מיני משטחים שונים, על הרצפה ועל הספה ואולי על עוד מקומות. ואז ביחד, מה עושים בעצם? איך אנחנו יוצאים מהסיטואציה הזאת? רגע, שנייה. יש לי פינת ניקיון. אני יודעת מה עושים במקרה כזה. או נגיד בספה, נגיד, לא יודע, צריך ממש שואב או משהו אחר. וצריך לשפשף את זה. אז מעולה, אז אנחנו נעשה פרויקט וננקה את זה ביחד עם הילד ונסביר לו איזה בס, איזה יתלכלך, בואו ננקה. ואז גם הילד חקר, וגם הוא למד משמעות, הוא למד, רגע, לפעולות שאני עושה יש תוצאות. אבל אם אני אכעס על הילד שלי, ואני אגיד, תראה מה עשית, הספה מלוכלכת, ולא ממקום, כי אני, אם אני רואה להתחס וחלילה, אלא כי אני מתוסכלת וקשה לי להכיל את זה, והדבר האחרון שרציתי אחרי יום ארוך ומאגיע לגלות כזה דבר, ואיך אני מנקה את זה בכלל, לכל אחד יש בטח משהו שהיא שונאת שקורה, לי קורה שנשברת ביצה, פשוט סיוט לנקות את זה, סיוט. אז מה? אז נשברה ביצה. אני אנקה אותה וזה ייגמר וזה יהיה מאחוריי. אז אני מזמינה אותך שוב, אני אומרת את זה, פשוט לצאת קצת מאזור הנוחות. לא לצאת 100% מאזור הנוחות, לצאת 1%, קצת. ולגלות מה קורה שם במקום הזה ואיך הדברים מתרחשים. אז היה לי ממש כיף, אני מקווה שגם את נהנית. ממליצה להירשם כדי לשמוע פרקים חדשים. תודה רבה, מאוד נהניתי, מקווה שגם את. מוזמנת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, בדף שלי ליצור מונטסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונטסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח לי הודעה בליצור מונטסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להטיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן של רבקה הנאיש. ביי.